שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 845, מאמר מהו שכתוב והשבות אל לבבך. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש כרך ב' עמוד 845, מאמר מהו שכתוב והשבות אל לבבך. בזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: פתח רבי אלעזר ואמר, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי הוויה הוא אלוקים. שואל, מקרא זה היה צריך לומר, וידעת היום כי השם הוא האלוקים, ולבסוף והשבות אל לבבך. כי הידיעה שהשם הוא אלוקים מכשירו להשיב את הלב כן. ואם כבר השיב את ליבו, ואם כבר השיב אל ליבו, מכל שכן שיש לו ידיעה. ועוד, והשבות אל לבך היה צריך לומר, ולא לבבך. הוא משיב, אלא אמר משה, אם אתה רוצה לעמוד על זה ולדעת כי השם הוא אלוקים, אז והשבות אל לבבך. ותדע זה, כי לבבך פירושו שיצר הטוב ויצר הרע, השוכנים בלב, נכללו זה בזה, והם אחד. היינו בשני יצריך, שיהפוך מידות הרעות של יצר הרע להיות טובות. ואז ודאי אין עוד הפרש בין יצר טוב ליצר הרע. ואז תמצא, כי השם הוא אלוקים. עד כאן לשונו. ויש להבין מה ישנו בידיעה זו, שאם יודעים שהשם הוא אלוקים, באים לידי והשבות אל לבבך, שזוהי שאלת רבי אלעזר. ועוד יש להבין את התשובה שאומר, שאי אפשר להגיע לידיעה שהשם הוא אלוקים, מטרם שזוכים לידי והשבות אל לבבך. מהו הקשר שזה תלוי בזה? כלומר, שדווקא בזמן שהוא עובד את השם עם היצר הרע גם כן, אז יכולים לבוא לידיעה זו. וכדי להבין זה, צריכים להקדים את עניין מטרת הבריאה ואת עניין תיקון הבריאה. שידוע כי מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, שפירושו שהבורא רוצה שכל הנבראים יקבלו טוב ועונג. ומטרם שהגיעו לקבלה זו, אין עדיין ניכרת השלמות שבמטרת הבריאה, היות שעדיין ישנן בחינות בעולם שעוד לא השיגו את הטוב ועונג. לכן, שלמות מטרת הבריאה ניכרת דווקא בזמן שכולם ישיגו את הטוב ועונג. וזה נקרא, כמו שאומר הארי הקדוש, שמטרם שנברא העולם, היה הוא ושמו אחד. כמו שכתוב בתעס, שפירושו שבחינת הטוב ועונג שהיה ברצונו להיטיב לנבראיו, הייתה שם בחינת כלי, הנקרא מלכות דאין סוף, שקיבלה את האור. והיה האור הנקרא הוא, והכלי הנקרא שמו, אחד, שלא היה שינוי צורה. וזוהי מטרת הבריאה. ואחר כך בא העניין של תיקון הבריאה, כמו שאומר הארי הקדוש, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, צמצם את עצמו. הוא מפרש שם באור פנימי, שבכדי שלא תהיה בחינת בושה, היות ששינוי צורה גורם בחינת פירוד בין המקבל להמשפיע, וכמו כן, כל הדברים שאינם נוהגים בהשורש גורמים בחינת אי נעימות בהענפים, כידוע. לכן על ידי הצמצום וההסתר שנעשה, ניתן לתחתונים מקום לתקן את הכלי קבלה שלהם, שיהיו בעל מנת להשפיע. ואז כבר תהיה השתוות הצורה בין המקבל להמשפיע. אז יקובל כל האור שהיה ברצונו להיטיב לנבראיו, מגולה אצל התחתונים. ושוב יהיה השם אחד ושמו אחד. שפירושו שטוב העונג שהיה מגולה בעולם אין סוף בכלים דקבלה, יתגלה האור הזה בכלים דקבלה המתוקנים בעל מנת להשפיע. ומכאן נמשך לנו בדברים. א', הרצון לקבל, הנמשך ממטרת הבריאה. היות שרצונו להיטיב לנבראיו, לכן ברא בהנבראים רצון וחשק לקבל הנאה ותענוג. ומבחינה זו נמשך הרע, הנקרא בשם יצר הרע, שתכונתו היא אך ורק לקבל לתועלת עצמו. ב. הרצון להשפיע, והוא נמשך מכוח הצמצום וההסתר, שנעשה בכדי שיהיה תיקון הבריאה, שהוא נקרא בשם יצר טוב, היות שעל ידי הרצון להשפיע מגיעים להשתוות הצורה, שהיא בחינת דבקות, שעל ידה יקבלו את הטוב והעונג שיש ברצונו להיטיב לנבראיו, שאז יבוא מטרת הבריאה לשלמותה. הנה, בזמן שהאדם רוצה להיכנס בעבודת הקודש, כלומר לעבוד ולתת יגיעה בכדי שיקבל שכר, שהשכר שלו יהיה שיזכה לדבקות השם, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, אז הגוף שנולד מצד המטרת הבריאה עם הרצון לקבל לעצמו, כנ"ל, הוא מתנגד בכל תוקף, והוא צועק, הלא מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ואין הבורא חסר כלום שהתחתונים ייתנו לו. אם כן, הוא שואל, בשביל מה אני צריך להשתדל שהכל יהיה לשם שמיים, בלי תמורה? ועל זה הוא נגד מטרת הבריאה. ואם היה נכון שצריכים לעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אם כן, מדוע ברא בנו רצון לקבל לעצמו? אלא היה צריך לברוא בנו רצון להשפיע. אז היו כל הנבראים עובדים לתועלת השם. אלא מה אתה רוצה לומר? היות שרצונו להיטיב לנבראיו, לכן ברא בנו רצון לקבל, ואחר כך הוא רוצה שיעבוד בשבילו לתועלת השם? וזהו איסורים גדולים, באם שרוצה לבטל את הקבלה העצמית, ולבטל את כל העצמיות שבנו, ולא להשאיר אצלנו שום דבר עבור תועלת עצמנו. וכמו שאמרו חז"ל, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם. שפירושו שאם הוא עושה הכל לשם שמיים, אלא משתתף גם עבור עצמו קצת, זה נקרא דבר אחר. הרי זה נעקר מן העולם, היינו מעולם הבא, היינו שלא יכול לזכות להשכר שמקבלים עבור עבודת האדם בתורה ומצוות. נמצא לפי זה שאין אנו יכולים להבין שרצונו להיטיב לנבראיו נתן לנו ייסורים לעבוד בשבילו. וכי בשביל מה הוא צריך שאנחנו נסבול ייסורים בזה שאנחנו צריכים לוותר על הרצון לקבל שלנו? לכן, בזמן שאנו הולכים בכפייה ועובדים בהתגברות על הרצון לקבל שבנו, ואנו אומרים לגוף שלנו, אין אנו צריכים להיות חכמים, אלא אנו צריכים להאמין באמונת חכמים, כמו שהם מלמדים אותנו שאנו צריכים לקיים את התורה ומצוות בלי שום תמורה. אלא כמו שאמרו, וזה לשונם, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. זאת אומרת, שאנו צריכים להאמין שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון, שהוא צריך שאנחנו נעבוד בשבילו, אלא אנו צריכים להאמין שזה שאנחנו צריכים לעבוד בשבילו, זהו בטח לטובתנו. היינו שעל ידי זה נגיע למטרת הבריאה. שהיא שהתחתונים יקבלו טוב ועונג. אלא שהעבודה הזו היא לצורך תיקון הבריאה. כנ"ל. אולם, היות שזהו נגד הדעת, לכן אין האדם מסכים לזה, וצריך כל פעם להתגברות, היות שכל התגברות פועלת רק לשעתה, וכל פעם הוא צריך להתגברות מחודשת. המצב הזה נקרא בחינת דין, כלומר, שעדיין האדם נמצא במצב של שליטת הצמצום ודין, שהיה שלא יהיה מגולה את אור פניו יתברך, שכולם ירגישו איך שהבורא מנהיג את העולם בהשגחה של טוב ועונג. אלא כל אחד רואה איך שמידת הדין שורה בעולם, היות שכל אחד מרגיש חסרונות, הן בגשמיות והן ברוחניות. אז האדם אומר ששם אלוקים, שהוא מידת הדין, על ידו מתנהג העולם. והאדם צריך להאמין שבאמת הכל הוא רחמים, אלא לפי שעה הוא צריך כך להרגיש, היות שהכל הולך על דרך התיקון, שדווקא על ידי זה תהיה היכולת להגיע למטרת הבריאה, שהיא טוב ועונג. באמור ובהאמור נבין מה ששאלנו, מהו הקשר של והשבות אל לבביך להידיעה כי השם הוא אלוקים. כי מטרם שהאדם מגיע לידי מדרגת שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, המכונה בעל מנת להשפיע, אין האדם מסוגל לראות שכל מה שמתרחש בעולם, הקדוש ברוך הוא מתנהג עם העולם בבחינת טוב ומיטיב. אלא הוא צריך להאמין שכך הוא, ולומר, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו. אלא שהוא רואה שהנהגת העולם היא במידת הדין הנקראת אלוקים. אלא אחר כך, שהוא זוכה לכלים דהשפעה, שהמתקן את הכלים בקבלה שלו, שיהיו בעל מנת להשפיע, שזה נקרא שהוא יכול להיות עובד השם גם ביצר הרע, כי יצר הרע נקרא הרצון לקבל לתועלת עצמו. כנ"ל, שמזה נובע כל הרע שאנו רואים בעולם, שזה נוהג גם בין אדם לחברו, שכל המלחמות והגנבות והרציחות שישנן בעולם נובעות מהרצון לקבל לתועלת עצמו. וכשהוא מתקן את הרצון לקבל הנאה, שיהיה בעל מנת להשפיע, אז הוא מקבל השתוות הצורה, שהוא מקבל בחינת דבקות בהשם, ואז מסתלק ממנו את הצמצום וההסתר ששורה בעולם. ואז הוא רואה רק טוב, ואז הוא רואה שכל מה שהיה מרגיש לפני שזכה לדבקות, היו רק תיקונים שיביאו אותו על ידי השתוות הצורה. נמצא, מה שהיה חושב שההתנהגות העולם היא במידת הדין, שנקרא אלוקים, הוא רואה שהוא רחמים, הנקרא הוויה. ובזה יש לפרש את הקשר של והשבות אל לבביך להוויה הוא אלוקים. היות כי מטרם שזוכים להשבת הלב, שהיה בשינוי צורה וריחוק מקום, כלומר, המקבל לעצמו הוא בשינוי צורה מהמשפיע, שזה נקרא ריחוק, נמצא שהשתוות הצורה נקראת שהשיב את המקבל להמשפיע. זה נקרא והשבות אל לבביך. אז רואים שכל מה שהוא חשב שהעולם מתנהג בדין, שהוא אלוקים, הוא רואה עכשיו כי הוויה הוא אלוקים. היינו שאיגלי מילתא למפרע, שהיה הכל במידת הרחמים. וזה שכתוב כי הוויה הוא אלוקים. אולם מטרם שזוכים להשבת הלב, הנקרא השתוות הצורה, חושבים שהכל הוא מידת הדין, שנקרא אלוקים. ובהאמור יש לפרש מה שמקשים, מדוע אם השם היה רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, הוא שלח את משה לבקש ולהתחנן מלפניו, שייתן רשות לעם ישראל לצאת ממצרים. הלא אנו רואים שעשה שם ניסים לאבותינו במצרים. היינו שכל המכות היו אצל המצרים, ולבני ישראל לא היו שולטים שום דבר של המכות. ומדוע השם לא הוציא את עם ישראל בעל כורחו של פרעו? ובדרך הפשט יש הרבה תירוצים, ונפרש זה על דרך העבודה. ידוע שכל אדם הוא עולם קטן, שהוא כלול מעין אומות העולם ועם ישראל. היינו בחינת ישראל שבו, שהיא בחינת ישר כל. כלומר, שכל מה שהוא עושה, הכל לשמו יתברך. ובחינה זו היא בגלות, בתוך הקליפות, שהם עין אומות. ובחינת מצרים נקראת שהם מציירים לבחינת ישראל שבו. ופרעו, מלך מצרים, נקרא בחינה המושלת ושולטת על עם ישראל. והקדוש ברוך הוא רוצה שגוף האדם צריך לעשות בחירה. היינו שהרע שבאדם יחנה, כלומר שהרצון לקבל הכללי שבו ייתן מקום לצאת משליטת ההמשך הסר.
אנחנו לומדים שאין חידוש בבריאת העולם. אני הוויה לא שיניתי, שמלכתחילה הכל נעשה ונגמר ולא חסר כלום. ומהי ההשלמה שאנחנו צריכים להוסיף, אם כך, לבריאה? כתוב גם כן שאחרי שבורא ברא את העולם, אז הוא וראה אלוקים והנה טוב מאוד. כן, נגיד, וקודם לא ראה וקודם לא ידע, אחרי המעשה רק רואה שיצא לו טוב מאוד. מה כל האמרות האלו שחזל כך מספרים לנו על התהליך? אנחנו לומדים שסך הכל יש כוח אחד, הבורא. אבל לא מדברים לפני זה, לפני שזה בורא. כי אנחנו סך הכל משיגים את המציאות מצד הנברא, ואף פעם לא יכולים להשיג לפני שנברא קיים. ולכן תמיד אצלנו ממעשיך יקרנוך, כל הפוסל ממומו פוסל. תמיד אנחנו מגלים את הבורא, בורא, מתוך התכונות שלנו. זה התנאי, שאנחנו אף פעם לא מגלים איזה כוח בפני עצמו, אלא מי מגלה אותו? מגלה אותו הנברא, שמגלה אותו בתוכו, לפי איך שהוא מרגיש, איך שהוא מגלה. ולכן, כדי לתת לנברא הזה ההרגשה מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, מי יליד אותו, מי ברא אותו, ועוד 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 הבחנות במעמד של הנברא, עד שכל טוב ומיטיב של הבורא יתגלה, הנברא עובר שינויים, שכל השינויים האלו הם נובעים מסוף מעשה במחשבה תחילה, שבמחשבה תחילה הבורא רוצה שנברא יהיה כמוהו, שיהיה במצב הטוב ביותר. ולכן מתוך הנקודה הזאת הסופית, שהיא גם נקודה התחלתית מצד הבורא, והיא צריכה להיות נקודה הסופית מצד הנברא. לכן זה נקרא סוף מעשה במחשבה תחילה, ששני נקודות האלו הם מחוברות יחד. מהנקודה הזאת הכל מתפתח, נפתח הכל כלפי הנברא. וודאי שמצד הבורא זה הכל רחמים גמורים, שבאים כל התהליכים האלו מהאהבה החלוטה שלו, שכבר מרגיש את הנברא במצב הסופי. אבל כלפי הנברא חייבים להתפתח, בתוך הנברא חייבים להתפתח כל המדרגות האלו, הכוחות, ההכרות, בזה אחר זה. והנברא חייב לעבור מצבים שונים מנוגדים כדי להכיר את הבורא ואת עצמו, שהוא צריך להוסיף לאותה הנקודה ההתחלתית ששם הוא והבורא נמצאים שווים כאחד, שהבורא שם אותה כתחילה והסוף גם כן כלפי הבורא, אבל לנברא נקודה הסופית שהיא תהיה מנקודה התחלתית, היא חייבת להיות בהשתתפות הנברא, בהכרה שלו, בהבנה שלו. זאת אומרת, לאותה נקודה שבורא ברא, לאותו מצב שהבורא ברא, הנברא חייב להוסיף את ההבנה, הכרה, הגילוי, ההרגשה, את האני שלו כולו. ושהאני שלו כולו באותה הנקודה, באותו המצב המושלם, הוא השתתף שם בצורה מלאה. לכן אנחנו אומרים שמצב האלף ומצב הגימל הם שונים פתרח פעמים, כי הנברא מוסיף תרח, היינו כל הרצון, כל ההבנה, כל ההכרה, כל התחושות, ההרגשות שלו לאותו המצב שהבורא ברא. ואז קם כשותף מלא, כאדם הדומה לבורא. ובמידה שמתקרב ממצב שמתגלים בו כוחות שלא ההפוכים מהבורא, שתמיד הוא מוסיק ומרגיש רק מדבר והיפוכו, יתרונור מתוך חושך, ומוסיף את עצמו כנגד הכוחות האלו שמתגלים בו, אז הוא בא ורוכש את הפתרח פעמים האלו ב-125 מצבים, מדרגות, ובזה קם. כל התהליך הזה עובר על ידי הכוח עליון, על ידי הבורא, ובמינה שעובר את התהליך במדרגות האלה, הוא לאט לאט מסיק שמכוחות הדין, ההתנגשות, המעמד זה כנגד זה, הוא מגלה שזה סך הכל ניתן לו כדי שירחוש את העצמאות והבנה והשגה במצב הנקודה הזאת ההתחלתית, שהוא למרות שמוסיף לשם כל התכונות שלו, הנקודה הזאת היא בעוצמתה מתרחבת וגודלת פתרח פעמים, אבל היא הופכת להיות ממש לנקודת האיכות, נקודת הדביקות, שהוא מגדיל אותה פתרח פעמים. וזה נקרא והשיבות על לבביך, שכל אותם המצבים שבהם הנברא מגלה שהוא שונה מהבורא, ואז נראים לו הכוחות של הבורא מנוגדים לו כדין, הוא מגלה אחר כך שזה בא מתוך הרחמים, כדי שהוא ירגיש את את השלמות בעצמאות שלו, וכך שכל המצבים הנגדים, כל הרצון לקבל שמתעורר כנגד כוח ההשפעה של הבורא, הוא רואה שכך זה רק כדי שישיבות על לבביך, שדווקא אם משתמש בו נכון, אז רואה איך הדינים הופכים לרחמים, ומצד הבורא אף פעם לא הייתה כאן איזה מחשבה או פעולה אחרת חוץ מאהבה חלוטה. שאלות?
יש שאלה מיפן. אם הנברא מכריע את כל ההתגברויות שלו רק בזכות הסביבה, אז מתי ההכרעה תהיה באמת מתוך הבנה והכרה שלו בלבד ללשמה?
כדי שאנחנו נגיע לשלמות, ששלמות כוללת בתוכה שתי הבחנות, פרמטרים, שהם א', אני עצמאי, שווה לבורא, בגובה, בעוצמה, ביכולת, בהכל, מצד אחד, ומצד שני, אני דומה לו בהכל. אז נקרא שאני עצמאי, אני שלם. יוצא שאני עצמאי ואני שלם צריכים להתחבר יחד ולהביא אותי למצב המושלם הזה. איך יכול להיות ששני הדברים האלו, שתי הנקודות, שתי ההבחנות, הם יהיו בנושא אחד ולא יבטלו זה את זה? ואיך להגיע למצב המושלם בלהגדיל את שניהם יחד בצורה שהפוכים הם זה לזה? ובכל מצב, בכל מדרגה ומדרגה שאני עובר, בכל פעם ופעם, אני חייב להגדיל זה כנגד זה, ושהם יחזיקו זה את זה ולא יבטלו זה את זה, דבר ויפוכו. לכן הבורא, כדי לתת לנו להתקדם, צריך חוץ מהוא ואני להעמיד כאן משהו השלישי, שהשלישי הזה הוא יהיה מקום המפגש, מקום הגילוי, ששם אני מגלה בהשלישי הזה את עצמי, שאני עצמאי, ואת הבורא שנגדי. חייב להיות איזה מין השטח, ששם אנחנו יכולים להיות כשותפים ההפוכים ומתחברים שווים. השטח הזה הוא נקרא כלל הנשמות. שכינה, מלכות. שאנחנו כולנו, אחרי השבירה, נמצאים מחוץ לה. וגם הבורא, אז הרמפין, או מה שלמעלה ממנו, הכל, גם כן נמצא מחוץ לה. ואנחנו צריכים להגיע למצב שנפגשים אנחנו יחד לפי יכולת להשתתף, לפי יכולת לגלות זה את זה. לכן בהכנה להשגת המטרת הבריאה נעשתה שבירה בנברא, והוא נשבר להרבה מאוד חלקים נפרדים, וחלקים האלה שנפרדים הם בעצם מהווים לנברא את מידת העצמאות שלו, את הריחוק, את הניתוק שלו מצד אחד, ולכן הוא חייב כך להשתמש בתכונה הזאת. לכן בעל הסולם כותב שאנחנו צריכים לשמור על ייחודיות של כל אחד ואחד, כי אף פעם לא חוזרת ולא נמצאת באף אחד אחר, רק בו. זאת אומרת, כל אחד חייב להיות עצמאי, המיוחד, ממש מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים לתת לכל אחד אפשרות ולעזור לו להגיע להשתוות הצורה לבורא. שבזה האדם, דווקא בעזרת הייחודיות שלו, התכונות, הכוחות, הרצונות, התמזגות שלהם בו, הוא מפתח אותם בלכוון את כולם ועל מנת להשפיע. ובזה מגיע להשתוות עם הבורא. ההשתוות הזאת עם הבורא היא מתבצעת בחיבור עם האחרים. למה לא עם הבורא עצמו? כדי לשמור על עצמאות, אחרת תבטל את עצמו אם יעבוד מול הבורא. וכך כלפי הסביבה, כלפי החברה, הוא יכול להיות כבורא, הוא יכול להיות כהקובע. ולכן יוצא שאותו מקום איפה שאנחנו צריכים להתחבר, שנעשה בצורה מלאכותית, מקום שבור, הוא מקום המפגש בינינו, שנקרא שכינה, קלה, המטרונית, המלכות, ששם אנחנו באים ככף האמצעי ומחוברים, ושם נעשה זיווק הוויה, אלוקים, דין ורחמים יחד. ולכן אם אדם לא חושב על שלושת המרכיבים הללו, הוא ובורא שמתחברים יחד בקבוצה, אז הוא לא מתאר נכון את המימוש של מטרת הבריאה שהוכן לו.
שאלה מדבלין, אירלנד, בנדיקטה שואל, איך להגדיל את הכוח להתגברות כשנחשף רצון אגואיסטי יותר גדול?
רצון וכל בכלל, וכל התכונות שישנם באדם, מתכונות שנראים לו טובות, הכי גרועות, מגונות, הם כולם מתגלים סך הכל ממערכת הכללית של כלל הנשמות שמגיעות לחיבור לפי התוכנית הבריאה, שהיא מגיעה לנו מאותה נקודה התחלתית. ולכן אנחנו לא יכולים לשייך לאדם עצמו שום הבחנות מסוימות שלו, אלא הוא כגלגל שיניים, כאיזשהו חלק אינטגרלי במערכת, חייב להיות בגילוי של התכונות, של כל הדחפים שלו, של המצבים שלו. ולכן במה שכל אחד נמצא בכל רגע, הוא לא צריך על זה לעשות שום חשבון. כי זה לא הוא, אלא כל המערכת הכללית שנמצאת במצב המסוים, היא קובעת מה שיהיה לו עכשיו. לכן, על המצב הנוכחי אין לך מה לדאוג, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. זה נקבע על ידי אלפי גורמים מחוץ לך. על המצב העתידי אין לך גם כן מה לחשוב ולקבוע, כי זה לא תלוי בך, זה נקבע גם כן כלפי כל המערכת שהיא צריכה להתקדם ולעשות צעד קדימה. עליך בעצם רק לחשוב איך אני עושה את הצעד קדימה הזה. מה בו תלוי בי. מה בצד הזה שאני חייב לבצע תלוי בי. שגם בזה ישנם דברים ודאי שאני לא מבצע בעצמי, אלה כוח עליון, שאני לא מברר לבד, אלה על ידי האור העליון, שאני, ועוד ועוד, שם ישנם עוד הרבה דברים. זאת אומרת, עד שאדם מברר ומגיע לנקודה איפה שבאמת מממש את עצמו, אז הוא רואה את הפעולה מאוד ממוקדת, מאוד ברורה, שהיא ממש כלחיצת כפתור נמצאת, ואם מבצע נכון אז מתקדם מיד, וכך זה בעצם התפקידו, כל רגע ורגע לאתר את הפעולה הנדרשת ממנו בלבד ולבצע, ועד שהוא מגיע לבירור שלה הוא מברר בדרך כל מיני דברים האחרים, כך שבלחיצת הכפתור הזה שנשאר לו הוא בעצם מפעיל את המערכת ומתחיל לקלוט אותה, לקבל אותה, להתקלל מתוכה. זאת אומרת, הוא מתחיל להשיג את כל המערכת. כי לא מן הסתם נמצא כאיזה שפן מול כפתור שהוא צריך ללחוץ עליו ולקבל איזה גזר. איזה הוא מברר אותם תנאים וסיבות בהגיעה, במצבים שונים. ולכן לחיצה על כפתור זה כבר פעולה האחרונה שבטוח שאם מגיע אליה אז הוא מבצע. אלה הבירורים הם בעצם כל הקניין. כן.
שאלה מחולון, כתוב במאמר צריך להאמין, האדם צריך להאמין, מה זה אומר?
בצריך להאמין יש כמה דברים. קודם כל יש לנו תמיד אמונת חכמים, מה שנקרא. אמונת חכמים, הכוונה היא אותם המקובלים שעברו את הדרך והשאירו לנו שיטה שמסבירים לנו אותה בצורה מאוד הגיונית, מאוד ריאלית, לוגית, אבל בכל זאת אנחנו צריכים איכשהו עדיין להאמין במה שהם אמרו. אמנם שיש לנו נקודה שבלב ואנחנו נמצאים איתם באיזה הסכמה, ובכל זאת יש כאן מקום לאמונת חכמים, שאני בכל זאת מוסר את עצמי לדעת העליון שהוא בעל ניסיון, ושמה שהוא אומר נשאר לי אחרי כל הבירורים הריאליים, בכל זאת נשאר לי איזשהו דבר לא כל כך בטוח, ואני בכל זאת הולך ומבצע אחריו. זה נקרא אמונת חכמים. זאת אומרת שאני דבוק במישהו הגדול ואני הולך איתו לידו. כמו שהוא מסביר בעל הסולם שצריכים למצוא מישהו ולדבק עליו ממעשים, ככה להשתדל להכיר את הפנימיות שלו. זה אחד. האמונה הזאת היא הכרחית, כמו קטן כלפי גדול, שאתה בעצם לוקח באמונה רק אותה פעולה שהוא ממליץ לך לעשות, ומתוך הפעולה הקטנה, הקצרה הזאת, אתה רואה שהוא צודק. זהו. זאת אומרת, אין לך בו אמונה עיוורת. אלא כל פעם אתה מתבטל כלפיו כדי לרכוש את הראש שלו, ואחר כך להיוודע מיד אחרי הפעולה שעלית לדרגה שלו במקצת, כן, בחלק הקטן. אתה רואה שהוא צדק. נגיד, אומרים לך, אתה צריך לבטל את הראש שלך כלפי המצב, ולהאמין לו שמה שאתה נמצא, אתה נמצא במצב כך וכך, זאת אומרת, כמו גלגלת עיניים דתחתון, צריך לבטל את עצמו לאחב דליון, החשוך, וכך לעלות לעליון. אבל אחרי שאתה מבצע את הפעולה הקטנה הזאת, רק כמדרגה אחת, אתה רואה העליון צדק. אומנם שכלפי פעולה הבאה, שוב אתה נמצא בבחירה, באמונה למעלה מהדעת. אבל בכל זאת, זה צעדים הקטנים, זאת אומרת, אתה לא מאמין לו לעולם ועד, שאולי שם, כמו שעמך מאמין שאחרי 120, שם יקבל משהו. לכאן אתה מאמין לו כמו הילד קטן שלומד מגדול, שאתה מיד, אתה, זה, לא, זה בעצם לא כל כך אמונה כמו שהלימוד, שלצד אחד אתה צריך תמיד לקחת ממנו דוגמה, לבצע, לראות שנכון, לבצע, לראות שנכון, וכך אתה סטפ טו סטפ בצעדים כאלה מתקדם. מה שאם כן, בכלל מושג האמונה הוא לא שייך לאמונה עיוורת כמו שאנחנו בעולם שלנו רגילים לחשוב, אלא הוא שייך לכוח אחד משתי כוחות הבריאה שנקרא כוח השפעה. שאמונה זה נקרא כוח השפעה. יש דעת ואמונה, שתי כוחות, כן? קבלה והשפעה, ועל ידם אנחנו מתקדמים. בינתיים התקדמנו לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.